אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר אלכס, מה קורה?
הכל טוב, הכל בסדר. טוב, אז אנחנו ממש, אפשר להגיד, מאליפות עולם לאליפות עולם.
כן.
גם הפרק הולך להתרכז בגדול באליפות העולם בהוואי.
אבל לא רק, יש לנו גם נושא מקצועי ככה די, בוא נגיד, רחב, משמעותי, שככה אמרנו שנדבר עליו, כל הנושא של המלצות תזונתיות, נקרא לזה, ובריאותיות, והכל שרלוונטיות כנראה לאוכלוסייה כללית, ואולי פחות רלוונטיות לספורטאי סיבולת, ספורטאים הישגיים, לפעמים יש אלימה בין הדברים, לפעמים יש קצת סתירה בין הדברים, אתה יודע, נדבר על זה קצת בכל הדיסציפלינות של התזונה, וכל מיני דברים שקשורים בקפה, בצומות, אז נדבר על זה בהמשך הפרק.
בדיוק. אבל שמע, הפעם שעברה שסיימנו, דיברנו על אליפות הארץ בגרבל. טוב, אני לא זוכר שזה קרה. בוא נדבר על זה.
אז כן, כן, כן. מה זה, אתה יודע, ראיינו את נימי ועשינו בילדאפ, ואני הייתי שם על המסלול פעמיים. עשיתי את כל המסלול, זה היה הקפה של 45 קילומטר, שהיינו אמורים לעשות בתחרות פעמיים, באליפות הארץ בגרבל, ו... התאמנתי שם ברצינות וכיוונתי לתחרות הזאת. בסופו של דבר, יום שני, חמישה ימים לפני התחרות, התחרות התבטלה. מה שקרה להבנתי, מתוך מה שהבנתי מהמארגנים, זה שהמשטרה באה עם הנחתה של דרישות חדשות. אחרי שכמה ימים קודם סגרו עם המשטרה את כל הצרכים, דרישות, הגדרות של כמות שוטרים, ניידות, סדרנים, מאבטחים וכדומה. ואז ברגע האחרון הם באו עם עוד דרישות ואי אפשר היה לעמוד בזה משום בחינה שהיא. ובשלב הזה זה גם היה קצת מאוחר מדי לעשות שינוי. זה גם היה שבוע מורכב, כי זה היה שבוע של יום כיפור, אז אין לך יומיים שאתה לא יכול באמת לעשות כלום. ואי אפשר היה לעשות שינוי במסלול בשלב הזה, כי גם מסלול כזה אתה צריך להשאיר אותו מול עוד גורמי בטיחות, ואתה צריך להשאיר אותו מול קקל, ואתה לא יכול להספיק לעשות את זה, שנשארו לך חמישה ימים שמתוכם יומיים זה יום כיפור. קיצור, התחרות התבטלה. היא גם לא יכלה להידחות, כי א', קשה לדחות תחרות כזאת, אליפות כזאת, זה קשור גם ל-UCI וזה, אמנם דחו את השנה את אליפות הארץ בכביש, אבל זה לא כזה פשוט לדחות תחרות להיות כאלה, וגם המארגנים, צחי, נימי ואריק, הם מעורבים בעוד דברים, יש להם עכשיו את הדמו דיי, ועוד חודש יש את השקמה גרבל, אז נראה לי היה לא ריאלי גם מבחינתם. אבל אני אומר שזה מכה קלה בכנף, אולי מכה קשה בכנף, אבל מכה בכנף. הגרבל כאן כדי להישאר.
רגע, שנייה. לפני זה, אני רוצה להבין מה, קצת יותר להבין לעומק מה סיבת הביטול. בגדול, הסיבה בסוף זה כסף? כסף שהמשטרה רצתה עוד, או שינוי ממש, שינוי תוואי, שינוי של המסלולים עצמם, שפשוט לא היה מספיק זמן לעשות?
שורה התחתונה זה כסף. אתה מבין מה אתכוון? כן. אם עכשיו היה לך מסעית עם כסף, והיית יכול לשפוך אותה, שם במקום, באיפה שזה אמור להתחיל, היה אירוע. אוקיי?
כן.
אבל זה הרבה כסף. בטח ובטח במונחים של אירוע כזה, ושל איגוד האופניים, זה לא היה כמה אלפי שקלים, זה היה לפחות כמה עשרות אלפי שקלים. באירוע שגם ככה, התזרים שלו הוא לא משהו, המאזן שלו הוא לא משהו, ולכן אי אפשר היה לקיים את האירוע, שורה התחתונה. אז זה מה שקרה. כלומר, כי יש בעיה עם האירועים בישראל. אני מדבר על זה כבר הרבה 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 שנים. אני כל הזמן אומר שצריך לארגן רק אירועים בשטח, כמה שפחות אירועים של סגירת כבישים, אלא אם זה אירוע כמו מרתון תל אביב או דברים כאלה, שזה אירוע של העירייה וכל המדינה מתגייסת לזה, כי זה 30,000 איש והכל. אבל באירועים הקטנים של המאות אנשים, אלפים בודדים, האירועים על הכביש הם בבעיה. לכן גם, נגיד, גן שמואל לא מתקיים השנה, כן? כי אתה לסגור את כביש החוף, זה עלויות מטורפות, וזה אופרציה ענקית, וזה לא ריאלי, אי אפשר לעמוד בזה.
אבל אתה יודע, כאן אנחנו בעצם בגרבל, נכון? הרוב אמרנו די בשטח, נכון? אז נכון, נימי, אני זוכר שסיפר שיש קצת גם שבילי אספלט, אז מה זה האספלט הקצת שיש במסלול הזה? זה הבעיה בסופו של דבר?
היו שם במסלול שני קטעים שהם על הקפת בית גוברין, אומנם נגד הכיוון של ההקפה הרגילה, אבל כאילו, כן, זה שני קטעים של כביש ראשי, שהוא, אתה יודע, בוא נגיד, אחד מהם לא כזה ראשי, אבל קטע אחד הוא באמת כביש ראשי, מסריגים לאגור, ולא כזה מסובך, כן, בסוף זה כביש שמוביל בין יישובים, מושבים והכל, אבל המשטרה, היא מגדירה את ההגדרות, היא גם הרשות המחוקקת וגם הרשות המבצעת במקרה הזה. וזה בעיה, כי הם יכולים להגיד, אנחנו צריכים עכשיו 50 ניידות, וכל ניידת עולה לך 3,000 שקל. עושים גם חישוב ואומרים, הנה, זה החשבון. עכשיו אתה אומר, למה צריך 50 ניידות? אולי צריך רק 10. הוא אומר, לא, 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 אנחנו יודעים כמה ניידות צריך. צריך 50 וכל ניידת אנחנו גם יודעים כמה היא עולה. וזה ככה עובד, זה פשוט תעשייה של כסף שאתה לא יכול להתמודד איתה. אני אתן לך דוגמה, דורון שלמון ברנווי הפסיק עם הריצות לילה הרבה בגלל זה, כי כל פעם באו אליו עם עוד דרישות ועוד דרישות ועוד דרישות, ואתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא יכול בלי אישור משטרה לעשות אירוע, ורק שוטר יכול לסגור כביש והכל, אז כן. כאילו אתה בבעיה.
מבאס, זה מה שיש לי להגיד. אז אתה אומר בעצם שהכל נדחה לשנה הבאה בעצם, נכון?
אני מקווה. אני ממש מקווה שצחי ואריק ונימי לא התייאשו, כי בסוף זה היה בהרבה מובנים יוזמה שלהם, למרות שזה אליפות הארץ. הם בעצם יזמו את זה, הם דחפו את זה, הם ארגנו את זה, יחד עם איגוד האופניים וניל שמעורב שם בתחרויות, ו... אני מקווה שהם לא התיישו, אני גם מהכירותי עם האנשים, הם לא התיישו. נימי לא התייש. עד שלא יהיה פה אליפות הארץ בגרבל, נימי לא התייש. ואני דוחף אותו לא להתייש. אני אעזור לו ולהם במה שצריך, כי אני מאמין בענף הזה. ואני אומר לך שהענף הזה הוא פטריות אחרי הגשם. כל יום עוד אחד, מה שנקרא, נופל בגרבל. אנחנו קוראים לזה, אוי, עוד אחד נפל בגרבל, כן? נפל ב... זאת אומרת, נפל לדיסציפלינה הזאתי. ואתה רואה עוד אחד ועוד אחד, זה קורה.
כן. טוב, שמע, אני ממש מקווה שזה יקרה, זה מה שיש להגיד, ומבאס מאוד, אתה יודע, באמת ההתנהלות הזאת של המשטרה, ושוב פעם, באמת, זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים משהו כזה, רק מחמיר מפעם לפעם, וזה מפתיע אותי שזה גם תופס אותנו בשטח, בוא נגיד ככה. אבל כן. טוב, בואו מכאן נעבור מהארץ יותר לעולם. היה לנו גם את אליפות העולם בין הגש וכביש.
נכון, שהייתה פעם באפריקה, שזה היה משהו ככה שונה, נקרא לזה ככה. אתה יודע, אליפות העולם בכביש ונגש, הם מנסים לשנות כל פעם את המיקום. פעם זה יותר מישורי, פעם יותר הררי, פעם בגובה... פני הים, פעם באיזשהו מקום גבוה יותר, הפעם זה היה ברואנדה, וזה היה ממש מעניין לראות את זה. גם זה היה נראה כזה, אתה יודע, כאילו לקחו כל מיני מקומיים, נתנו להם ביגוד של התחרות, אמרו להם, אתם רואים, אתם עומדים פה כל היום ומעודדים ושרים וזה, כי זה לא נראה לי באמת כזה מעניין אותם, אבל היה מעניין לראות את זה, גם הרבה אפריקאים שהשתתפו עוד יותר מתמיד, שיש בזה משהו נורא יפה, אבל גם יש בזה לפעמים משהו קצת, לא יודע, שנראה בעייתי, כי חלקם, אתה יודע, בנגש, מזנקים, אופני כביש, רוכבים על 150 וט, וכאילו, אתה יודע, זה כאילו מין משהו כזה, זה לא נראה כל כך טוב.
כן.
זהו,
זה בנגש. זה מזכיר את האולימפיאדה קצת, פעמים יש, אתה יודע, את הביקצים המיוחדים, שאתה יודע, אתה רואה בשחייה, פתאום בא לך שחיין שהוא לא... בקושי מסיים את הבריכה, אבל...
כזה, כן. כזה, כן. היו גם כמובן תחרויות של הצעירים, גם תחרויות של הפרו-טור, גם גברים, גם נשים. המסלול היה מאוד קשה, בגדול, כי היה שם הרבה, קודם כל זה קצת בגובה, וגם היה שם הרבה מאוד טיפוס, ולא מעט על אבנים משתלבות, שלא כל כך אולי משתלבות, לא בדיוק קבלסטונס, כי זה לא אירופה, אבל זה משהו כנראה דומה, וזה מאוד מקשה, כי זה מייצר הרבה יותר התנגדות, בטח ובטח בעלייה. לא עקבתי מאוד אחרי התחרות של הנשים, אני מודה הפעם, אבל עקבתי קצת אחרי התחרות של הגברים. בנגש רמקו פשוט גייץ את כולם, כולל את פוגצ'ר באיזה 2.5 דקות, ואם יש תמונה שאני אזכור מהתחרות הזאת, זה שהוא עוקף אותו בנגש, כי זה לא הרבה פעמים אתה רואה מישהו עוקף את פוגצ'ר, ופוגצ'ר נשאר מאחור ונראה כאילו אין לו מה לעשות. בכביש זה כבר היה פוגצ'ר כרגיל, נותן גז מתישהו, נשאר לבד, והתחרויות האלה, יש להם שני מאפיינים שהם שונים מכל מרוץ אחר שאנחנו רואים. אחד, מתחרים עם הביגוד של המדינה, וזה הקבוצה שלך, זה כל הרוכבים מאותה מדינה, לא הקבוצה המקורית שלך, זאת אומרת, נבחרת בלגיה, או נבחרת הולנד, או נבחרת סלובניה, ובית, אין מכשירי קשר. וזה מאוד משנה את הדינמיקה, כי א', אם יש קבוצת בריחה לכאורה, אתה לא יודע כמה הם לפניך, ובית, אם אתה עכשיו ברחת, ואתה נגיד תוקף, אתה לא יודע כמה הפלוטון מאחוריך, כמה רודפים מאחוריך, הם כן משתמשים בכל מיני אנשים שאומרים להם לאורך הדרך, ואני
כן,
מאמין שיש
להם נכון. כל מיני... כן, זהו, נכון. הרי תמיד יש אנשים לאורך הדרך, יש הרי את הקטנועים, אז אני מניח שכן יש איזשהו מושג, אבל אתה לא יודע במדויק, כאילו, נכון? אתה יודע בערך. אתה מסתמך על אנשים, בגדול.
כן, כן, כן. ועוד מעט נדבר על הוואי, אז גם בהוואי היה כמה דברים מעניינים בהקשר הזה של הפערים. זהו, ואתה יודע, היה מעניין סך הכל. אליפות העולם בנגש וכביש, אבל זה תחרות שהיא, אתה יודע, היא ברוב השנים, היא גם קורית קצת באמת לקראת סוף השנה, במקרה הזה באוקטובר, וגם היא עדיין פחות מעניינת מתחרויות אחרות של הפרו-טור, אתה יודע, אני חושב שבכל זאת, יש ענפים שבהם הדבר הכי מעניין הוא המקצועי, מקצועני, ויש אנשים שבהם הדבר הכי מעניין זה הנבחרות והאולימפיאדה והזה. באופניים לא יעזור כלום, אין מה לעשות. הטור דה פרנס, פרי רובה, כל מיני מרוצים כאלה תמיד יהיו
נכון,
יותר
נכון.
מעניינים מאשר אליפות העולם, לדעתי. זהו, היו שם כמה ישראלים, להבנתי אף אחד מהם לא סיים. אבל זה היה גם בהקפות, וחותכים אותך אם אתה, לדעתי, באוברלאפ, וגם להבנתי, אחוזי המסיימים שם, נגיד, בגברים, היו מאוד 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 נמוכים. פשוט מורידים מהמסלול את כל מי שהוא כבר לא רלוונטי, ומעט מאוד רוכבים הצליחו להישאר בתחרות ולסיים.
וואו, נשמע אכזרי בטירוף.
כן, 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 כן. אגב, מאז היה גם אליפות העולם בגרבל, נשים וגברים, לפני שבוע. באמת, לפני פחות משבוע, אנחנו יום חמישי, היום זה היה בסוף שבוע האחרון. זה היה בהולנד. גם בנו מסלול כזה שהוא קצת גרבל, קצת כביש, קצת דרכי אפר, קצת טיילת כזה. מין, לא יודע, לא אהבתי את המסלול. אני חושב שה-UCI בקטע הזה לא עושה מסלולים כל כך טובים בעיניי, כן? אבל גם היה נחמד, ולמשל פידקוק התחרה בזה, וסיים בעשירייה הראשונה, אבל לא הצליח לנצח. קיצר, היה מעניין, גם אליפות העולם בגרבל, למרות ששוב, זו דיסציפלינה שהיא עדיין, היא הרבה יותר רלוונטית באמריקה, בתחרויות המשמעותיות באמריקה, בכל הסבב של לייף פיטנס וכל זה. פחות באליפות העולם, אבל זה שיש אליפות העולם בגרבל זה סימן טוב.
כן, זה אומר שהתחום מתקדם.
לגמרי.
טוב, יש עוד דבר שאני חושב שכתבת. קבוצות פרו-טור יוכלו לאסוף נקודות בשטח ובגרבל. מה זאת אומרת? איך הם יוכלו לאסוף את הנקודות?
האמת, שמעתי באיזה פודקאסט, איזה יום, פודקאסט על אופניים, ואז שמעתי שהולך להשתנות משהו ב-2026, בעצם קבוצות פרו-טור, יש להם דירוג. בסוף, קבוצה, יש לה רישיון להיות קבוצת פרו-טור, אבל אם היא לא אוספת מספיק ניקוד לאורך השנה, יכולים להוריד אותה בדירוג לקבוצת, אני חושב שהם קוראים לזה קונטיננטל או פרו-קונטיננטל, או אני לא יודע, השמות כל הזמן משתנים.
כן.
אבל נגיד, אם הישראל פרמייר טק, אתה יודע, הם כן בפרו-טור, הם לא בפרו-טור. עכשיו, קבוצת פרו-טור היא באופן אוטומטי מוזמנת לכל המרוצי פרו-טור, גם החד-יומים וגם, אתה יודע, ג'ירו, וולטה וטור. והקבוצות האחרות הן מוזמנות לחלק מהמרוצים וזה, אבל הן יכולות שנה אחרי זה, אם הן צברו מספיק ניקוד, כן לחזור להיות פרו-טור וכדומה. אז בעצם כל הקבוצות מנסות לצבור ניקוד, גם כדי להישאר פרו-טור, וגם כדי להיות מדורגות גבוה בפרו-טור. וצוברים ניקוד בתחרויות של הפרו-טור, אבל הבנתי שהחל מ-2026, אם עכשיו פיטקוק הולך להתחרות בתחרות אופני ערים, או בתחרות גרבל, יהיה איזשהו מפתח ואיזשהו מנגנון שהוא יכול להביא ניקוד, גם אם הוא הולך עכשיו להתחרות באופני ערים, או בגרבל, או במה שלא יהיה.
לא רק פיטקוק, שלו.
אבל... כן.
קטע. זה כן. מעניין, אני טועה מה בסוף האינטרס פה גם של הדבר הזה, כן? כי זה כן לקדם תחרויות, אני מניח בשטח שלה ובגרבל, כן? אבל מה, היוזמה של, 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 של ה-UCI, של מי, מאיפה זה מגיע?
כן, 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 של ה-UCI, כן. עכשיו, זה מהלך מאוד מעניין, כי זה אומר שעכשיו, נגיד, אם פיטקוק או ונדרפול, או לא משנה, או כל אחד אחר הולך לתחרויות כאלה, אז זה כבר לא בא על חשבון, נגיד, אלא זה יכול לעבוד במקביל, והוא גם תורם לקבוצה. היום הוא תורם לצורך העניין רק לעצמו, ואולי לחסויות. אבל משנה הבאה הוא יכול להביא ניקוד דרך הדבר הזה, אם הוא עכשיו מנצח תחרות אופני ערים קרוס קאנטרי, יכול להיות שזה מביא לו ניקוד כמו, אתה יודע, להגיע, לא יודע, מקום שלישי באיזה מרוץ חד יומי בפרו טור, בכביש.
כן.
ואז פתאום אתה תראה את הקבוצות שהולכות יותר רוכבים למרוצים האלה, גם לגרבל, גם לאופני ערים, וזה נראה לי יהיה מעניין. יהיה מעניין, כי גם, אתה יודע, אתה יכול להחליט אם יש לך רוכבים חזקים, זה, אתה יכול להביא, אולי להביא רוכבים שהם כאלה באמת מולטי-דיסציפלינריים, והם פתאום טובים לך לקבוצה, כי אתה יכול להשתמש בהם לכל מיני סוגים של מרוצים. אתה יודע, אתה יכול...
כן, לא, לא, זה ממש, אתה יודע, ממש מעניין, כי באמת, כמו שאמרת, אם אתה עכשיו מביא, אתה יודע, כמו של רוכבים חזקים פתאום לאירועים האלה, אז אתה פתאום גונב ככה נקודות, אתה לוקח עוד ועוד נקודות, אז אני מעניין, באמת, מעניין איך יעשו את החלוקה הזאת גם, אבל תשמע, זה שעצם העובדה שהם נותנים את האפשרות הזאת, אז מראה שהם כן מאמינים בגרבל ומשהו שממש מנסים לקדם, כי זה נקודות סופר קריטיות, כן? אז תשמע, תשמע מגניב.
כן, 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 אז זה משהו, הוא צריך עדיין ללמוד את זה לעומק, אני יודע אבל שזה משהו הולך להתחיל שנה הבאה, וזהו, אז זה מה שהולך להיות.
וואלה, מגניב, מגניב. טוב, ומכאן בואו נעבור לאליפות העולם באיש ברזל לנשים, בהוואי. קודם כל בואו נדבר הוואי, הוואי, כן? לא ניס, הוואי.
כן, כן, תשמע, אנחנו כבר, אתה יודע, כמה שנים בפיצול הזה. בעצם לא הרבה, הייתה שנה אחת שהוואי היה גם גברים וגם נשים, רק בימים נפרדים. אחרי הקורונה שהיה המון אנשים סלוטים ולא ידעו כל כך מה לעשות. והשנה הזאת עבדה רע מאוד, כי אתה יודע, היא היה מוצף באנשים, ואנשים באים נורא התעצבנו, והמלונות היו מלאים ויקרים, וקיצר, זה עשה הרבה בלגן, ואחרי זה באמת התחילו עם ההפרדה הזאת, החליטו שיהיה שנה אחת גברים בניס ונשים בהוואי, ושנה אחרי זה הפוך. ומשנה הבאה חוזרים לפורמט הרגיל, אבל יהיה יום אחד בהוואי, בעצם כמו שהיה 45 שנה עד לפני 3 שנים. וכמו שאני למשל התחרתי בכל הפעמים שהייתי, שהיו גם גברים וגם נשים באותו יום. אז שנה הבאה חוזרים לזה, אז בעצם היה לנו לפני חודש את ניס גברים, ולפני שבוע את הוואי נשים. פעם אחרונה, רק נשים. אגב, הם לא הצליחו למלא את התחרות. היו 1,600 משתתפות, אוקיי? שאפשר להכניס בהוואי בשקט 2,000 איש. זה אומר שהם לא הצליחו למלא את התחרות. אולי הם אחרו, אתה יודע, יותר סלוטים, אבל אולי חלק מהאנשים היה להם סלוטים ולא הגיעו, אבל שורה התחתונה, להבנתי, היו 1,600 מתחרות.
זהו, זה קטע. זה גם קטע, כי דיברנו על זה כבר, אתה יודע, כמה שאנחנו מדברים על מה בסוף יותר נחשק, נכון, ניס או הוואי, מי רוצה להגיע לאן, ותמיד גם היסטורית, אתה יודע, עם כל הרקע, תמיד אמרנו שהוואי, כאילו זה המקום, ולשם אנשים ישלמו את הכסף, ולשם אנשים יגיעו, לא משנה כמה זה אלי, אוקיי? אבל כן. פתאום זה כבר גם לא נראה ככה, כי זה באמת מוזר, כי אני כן בטוח שהיה מספיק אנשים למלא את זה, כן? אבל כעובדה בסוף 1,600 איש, אתה יודע, 400 איש שלא הגיעו, זה מאוד משמעותי, גם כספית בשבילם, וגם יש איזה פרט שהזכרת, שאמרת לי שכמה עולה עכשיו בעצם לנצל את הסלוט הזה? שזה גם לא בחינם, כן?
לפי מה שהבנתי, שנה הבאה הסלוט הולך לעלות $1,800.
$1,800, okay. וואו. עד היום, לפחות אני הכרתי את זה, שזה היה 1,500, שזה גם, אתה יודע, זה, בסופו של דבר זה סלוט שזכית בו, כאפשרות להשתתף באליפות העולם, וכדי לממש אותו, אתה צריך לשלם את התשלום הנוסף הזה, בנוסף לתשלום על התחרות עצמה, נכון?
לא, 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 זה התשלום על התחרות.
זה התשלום על התחרות?
זה הרשמה, כן.
אוקיי,
כן.
שזה כן. יותר מכפול מתחרות רגילה.
לגמרי, לגמרי. תשמע, כן. אני אומר לך, עוד יום לנסוע להוואי להתחרות, בימינו עם מחירי הטיסות והכל, זה חבילה של הרבה עשרות אלפי שקלים, אם אתה נוסע לבד, אם אתה נוסע עם מישהו או עם משפחה, זה 6 ספרות.
כן, כן.
זה סכומים גדולים.
וזה לא רק מישראל. בוא נגיד ככה, אתה יודע, לכולם, כל מי שמגיע, וזה שיקול מאוד רציני אצל כולם, אז גם אצל אנשים, אני מאמין שבאמת זה היה שיקול, כי אני לא מכיר הרבה אנשים שיקבלו סלוט כזה, וסתם ככה יוותרו עליו. אבל באמת כן. השיקול הכלכלי הוא מאוד רציני כאן.
זהו, לקראת התחרות, קודם כל, תנאי מזג האוויר היו נראים שיהיו טובים. התחזית בשבועיים, בשבוע שלפני אמרה שיהיה יחסית קריר, יחסית נעים באופן חריג. התחזית הזאת היא קרסה, היא לא התמבשה.
קודם כל, וטוב שכך, וטוב שכך.
תלוי את מי אתה שואל.
בדיוק.
אבל באותו בוקר היה גשם, היה מבול בבוקר, ב-4-5 בבוקר, שם. ומתישהו הגשם נפסק ונכנסו עננים כנראה, ונהייתה לחות מאוד גבוהה, ובסופו של דבר היה להם חם מאוד, היה מעל 30 מעלות. שוב, מזג אוויר יכול להשתנות גם כמה פעמים במהלך היום, וגם בגלל שהתחרות בהוואי פרוסה על פני שטח גדול, כי אתה רוכב משהו כמו 80 קילומטר לכיוון הווי, ורץ גם כן רחוק מהעיר קונה, כאילו שאתה רץ לכיוון השדה תעופה שם, לכיוון האנרג'י לאב, אז יכול להיות לך מזג אוויר מסוים בעיר, ומזג אוויר אחר בהווי, ואפילו יש הבדל ברמת 10 קילומטר לכאן או לשם, כשאתה רץ, המזג אוויר הוא קצת שונה. יש אזורים יותר חמים, אזורים פחות חמים, מה שבטוח בהווי 95% מהריצה למשל אין בצל, ו-100% מרחיבה אין בצל. אין צל. במקרה הטוב יש קצת עננות, אבל צל אין לך. וזהו, בסופו של דבר היה מזג אוויר מאוד מאוד חם. אז אתה יודע, זה הדבר הראשון שצריך להגיד ברקע, לפני שמדברים על הדברים לעומק. וגם התנאים בשחייה היו קשים. יש ימים בהוואי שהים הוא סבבה, ויש ימים שהוא פחות סבבה. השנה היה פחות סבבה.
כן, הים, שמע, בשידור, הים נראה רע, כאילו זה נראה רע, ואני גם תמיד זוכר, אני זוכר שגם אתה היית שם, סיפרת שגם ככה, אני חושב שגם בים סבבה, השחייה שם לא כזאת קלה, נכון? זה לא, זה בדיוק
סטנדרטית. היא לא קלה, סטנדרטית. יחד עם זה, כן, היא לא קלה, כי אתה גם בלי וואטסוט, אתה עם סווים סקין, אבל יש ימים שהיא ממש בסדר, כאילו, היא לא נוראית. אף פעם הים הוא לא פלטה, כאילו, שאתה ממש כאילו בפלטה, כמעט אף פעם. תמיד יש איזה סואל כזה. אבל השנה היה סואל רע, היה ממש לא משהו. אתה יודע, זה השפיע, אני חושב, גם על התחרות. זאת אומרת, הדברים היו קשים למתחרות, גם למקצועניות וגם לחובבניות. אני לא הסתכלתי כמה חובבניות סיימו ומה היה שיעור ה-DNFים, אבל אני משער שהוא היה די גבוה. בהוואי בדרך כלל שיעור ה-DNF הוא לא גבוה. הוא לא גבוה כי מי שמגיע לשם הוא חזק. אז אנשים כן מצליחים לעמוד בקאט-אוף בדרך כלל, אבל מעניין, מסתכל, אני אנסה לחפש אחרי זה, לראות מה היה שיעור ה-DNF. אז זהו, אז קודם כל מזג אוויר וים והכל, היו כמה מתחרות בחירות שחשבנו שהם יהיו, מתוכן יגיע הפודיום וכנראה גם מנצחת. קודם כל שלוש אלופות עולם, לוסי צ'ארלס, טיילר ני, לא, טיילר ני באלופה בחצי, לוסי צ'ארלס, לאורה פיליפ וצ'לסי סודארו, שלוש אלופות עולם במלא. הייתה טיילר ניב, שהיא אלופת העולם בחצי שלוש פעמים, שגם התחרתה וחשבנו שהיא תהיה מקדימה ועל הפודיום, והייתה קייט מתיוס, שכבר הגיע בעבר פעמיים מקום שני באליפות העולם, פעם אחת בסן ג'ורג' כזה היה, ופעם אחת בניס. ובגדול אלה היו החמש הבחירות, והייתה עוד אחת שאמרנו בוא נגע מישהי שלא הכרנו עד לא מזמן, נראה שהיא יכולה פתאום להיות שם פקטור, ופודיום אולי אפילו, אבל לא, לא חשבנו שהיא תנצח. חשבנו שוואלה, יש מצב שהיא תגנוב איזה פודיום כזה.
אני חייב להגיד שאתם חשבתם, אני אפילו לא אמרתי אלה, אני לא חשבתי. סולווי גלופסט קוראים לה.
כן.
אבל כן, אני לא חשבתי שהיא תהיה בעשירייה בתחרות כזאת, אבל כן, אתה באמת, זה כן היה באימור שלך.
כן, 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 אני כתבתי עליה בפוסט שהעליתי בפייסבוק. זהו, והיו עוד כמה ספורטאיות ככה די חזקות, אבל לא חשבנו שהן יהיו על הפודיום. צריך להגיד, בקטע הזה היה קצת מבאס. אני אסביר למה אני מתכוון. בניס, השנה בגברים, היו כמה באמת מועמדים מאוד רציניים, נגיד, כל הנורווגים וסם לידלו וזה. אבל כשכתבתי אז את הפוסט לפני ניס, וכתבתי על מי יהיה כנראה בעשירייה הראשונה, היה לי קשה להחליט את מי לא לכתוב.
כן.
כי יש, היו המון גברים, היו איזה 20 גברים שהיו, וואלה, אתה אומר...
ביום נתון יכולים למלא לך את הפודיום.
כן. ובהוואי השנה היה פער מאוד גדול בין החמש, אולי שש הראשונות, לבין השאר.
זאת אומרת, שכתבתי את הפוסט... אני אפילו, כן, אפילו לדבר אחרי זה, אני אגיד לך מה הפערים, אפילו רשמתי לעצמי בצד כזה, אבל כן, פערים גדולים מאוד. עד מאוד.
אז תגיד, דווקא זה מעניין.
פער מהשלישית, פעם מהראשונה לרביעית, שהרביעית חנה ברי, 17 דקות. שישית, אולי לורנס, פער של 24 דקות. שמע, זה פערים עצומים, אתה יודע, ראינו שהגברים מסיימים שם, אתה יודע, בדקות בודדות, ופה באמת זה כן. פערים עצומים, אז זה ממש, אתה יודע, כמו שאמרת, זה לא שם, זה לא, כביכול מבחינת השדה שהיה, הוא לא היה מלא כמו מהבחינה הזאת, כמו בגברים, אבל שמע, אבל כן, בוא נגיד שרוב הבחירות כן היו שם, כן? וגם בואו נדבר, גם הזכרת את צ'לסי סודארו פרשה ברחיבה. שמע, אני אכן את האימור מבחינתי, למרות שבשנים האחרונות היא איכשהו מאז הניצחון שלה היא די המשיכה לפרוש בתחרויות, אבל על פניו נראיתה סופר בכושר, וכעובדה היא גם שחתה יחסית מאוד טוב בשבילה גם כאן, וזה נראה מאוד מאוד מבטיח. עד שמהר מאוד זה כבר לא נראה מבטיח, והיא שוב פעם פרשה. כן. ועוד, אתה יודע, כמה בין נשים, נדבר עוד מעט על הרישיונות, כן, אבל כמה שמות כמו סקאי מונש, אינדיאלי, ג'קי הרינג, שמות שאנחנו מכירים כמתחרות מאוד חזקות, גם בסביבים של ה-T100, מאוד בולטות, שניצחו אפילו תחרויות, מסיימות מקום 18, 21, 22, בפערים של 40 דקות או יותר. שמע, זה רק גם מראה לך גם איזה... תשמע, הוואי זה לא תחרות סטנדרטית גם. אתה יודע, כל הזמן אומרים את זה.
זה צריך להגיד, תכף נדבר רגע על התחרות, על השחייה הרחיבה ריצה, אבל בהוואי, אם אתה מת, אתה מת. אוקיי? בניס, אם אתה מת, יש מצב שתצליח איכשהו...
לצחול לקפסיום.
בזמן סביר, כן. בגלל התנאים, בגלל החום והלחות, אם אתה מתפרק, זהו. ותרם לדבר באמת על התחרות, ונבין גם מה זה עשה בתחרות, בקדמת התחרות, אבל זה ההבדל בין ניס לוואי, כאילו, אתה לא, בגלל זה מי שמתנפץ, מתנפץ, ותמיד, והוואי, גם כשזה גברים, אתה רואה הרבה חבר'ה שחשבת שיהיו בעשירייה, או לא מסיימים, או מסיימים מקום 40, שעה כן. אחרי המנצח.
כן, כאילו. כן.
כי אם החום תופס אותך, והלחות כאילו, ואתה נכנס למכת חום והתייבשות, במקרה הטוב אתה מצליח לסיים, בהליכה. הרבה פעמים אתה לא מצליח לסיים, אוקיי?
כן, כן.
אז אני אגיד רגע מילה בהקשר הזה עוד פעם, גם על עצמי. אני הייתי, התחרתי בהוואי 3 פעמים, פעמיים היה לי מעולה וסיימתי טוב והכל, ופעם אחת החום תפס אותי, כבר בשלב מסוים ברכיבה, אבל איכשהו סיימתי את הרכיבה בסדר, וירדתי לריצה כבר מבושל ואפוי. אחרי 12 קילומטר בריצה, התחלתי להרגיש לא טוב, ברמת כזה לחץ בחזה וסחרחורת, כל הסימנים של התייבשות ומכת חום. ואיך אני אומר, בשני הנוירונים האחרונים שנשארו, שעבדו אצלי במוח, קיבלתי החלטה לנסות לעבור להליכה ולראות אם אני יכול איכשהו לשפר את המצב, ועצרתי בתחנת תזונה והכל. הבעיה לא הייתה רגליים, כאילו, הבעיה הייתה רק העומס חום, כאילו, לא הייתה לי בעיה לרוץ מבחינה ביומכנית ושרירים וזה. ובסופו של דבר הלכתי 17 קילומטר, עצרתי בכל תחנה לכמה דקות, שתיתי והכנסתי קרח ואיזוטוני וזה. בסוף ירד החושך, אז הצלחתי לחזור לרוץ טיפה בשעה האחרונה נגיד, שזה מה שקורה להרבה מאוד ספורטאים שם בקבוצות גיל, שבמיוחד מי שמזנק מאוחר והוא שחיין חלש ורוכב לאט, אז הוא לפחות מגיע לשעות היותר נעימות, כי ממש החושך יורד מוקדם שם. אוקיי? זה כאילו בחמש כבר כזה מתחיל להיות נעים. אז אם הגעת לשעות האלה, יכול להיות שאתה עושה אפילו את כל הריצה בחושך, ואז זה הרבה פחות נורא. כאילו חם, אבל זה הרבה פחות נורא.
כן.
אבל המקצוענים כמובן זה לא רלוונטי. זהו, השחייה הייתה כמו שחשבנו שהיא תהיה. לוסי פשוט נתנה גז מההתחלה. ברכה לכולן.
בדרך עברה לגב. המשיכה, הסתכלה אחורה.
כן, הסתכלה לראות מי מאחוריה והכל. בסופו של דבר, היא יצאה ראשונה מהמים, עשתה משהו כמו 49 דקות. אחריה יצאו דבוקה של כמה אנשים ששוחות טוב, וזה דקה וחצי אחריה. אבל המועמדות הבחירות האחרות, רובן לא היו שם. טיילר ניב הייתה שם. אבל קייט מתיוס, לאורה פיליפ, סולווג, לא היו שם. צ'לסי סודארו הייתה שם, וטיילר ניב היו שם, בדקה וחצי אחרי. השאר יצאו 5-6 דקות אחרי זה, שזה פער מאוד מאוד גדול. ואני תמיד אומר שאצל המקצוענים, השחייה היא פקטור מאוד משמעותי בתחרות. לא רק בגלל הדקות האלה, אלא בגלל מה שזה עושה אחר כך לדינמיקה של הרדיפה ברכיבה. ואיך זה לפעמים משפיע על אנשים בריצה. כלומר, אם אתה עכשיו יצאת בפיגור מהשחייה, אז הצורך האנושי הוא לנסות לסגור אותו, ולנסות לסגור אותו מהר, כי אתה בחשש כזה שאם לא תסגור את זה, התחרות בורחת לך. ואז אתה לוחץ, ואולי לוחץ חזק מדי, סוגר באופניים ומתפרק בריצה. אנחנו רואים את זה כל פעם קורה לשחיינים חלשים.
נכון.
זהו, אז לוסי יצאה ראשונה מהמים, אחרי הדקה וחצי יצאו עוד כמה נשים, ובאמת השאר יצאו 5-6 דקות אחרי זה. זהו, לוסי נתנה גז, התחילה לרכוב חזק, לא חיכתה לאף אחד. קייט מתיוס, טיילר ניב נתנה גז גם, התחילה לרדוף אחרי לוסי, ומתי שהוא הגיע ללוסי. הגיע ללוסי בערך באנרג'י, באווי, בפרסה. שזה אחרי קצת יותר מ-90 קילומטר, כי בהוואי עושים קודם כל איזה סיבוב כזה בתוך העיר, ורק אחרי זה נוסעים לקצה הרחוק וחוזרים. באיזשהו שלב לוסי קיבלה פנלטי של דקה על זריקת השפעה לא מכוונת.
כן, בוא נדבר על זה רגע. זה קטע כי זה לא פעם ראשונה שזה קורה לה. כאילו, מה שקרה בעצם, שהשתגר לה בקבוק אחורי, בתחלתה על איזה באמפ או משהו, ואף לה בקבוק אחורי נדתי, זה מה שקרה. והם כאילו נתנו לה על זה פנלטי. מה שמצחיק, אתה יודע, אני עוקב אחרי, אתה יודע, באינסטגרם וזה, בפוסטים, אז אחד הפוסטים של שבוע לפני היה, שבנייה לי בעלה כתב או משהו בסגנון, על הטוב טוב לב של אנשים מהאי, שבזמן רכיבת אימון שם השתגר לבקבוק, ומישהו עצר, עצר את הבקבוק והביא להם את הבקבוק. כאילו, אז, ובלי קשר, אני גם זוכר תחרות אחרות, גם בתי 100, ותחרות אחרות אני גם זוכר, שזה לא פעם ראשונה שזה קורה לה. אז שוב פעם, אתה יודע, פעם ראשונה אני רואה שממש נותנים על משהו כזה פנלדי, כי אתה יודע, מה אתה יכול לעשות על בקבוק שאף? למרות שאני כן זוכר
לא, ש... לא, לא, אז הם נתנו כבר כמה פעמים לאורך השנה.
כן, אני זה לא זכרתי, אבל כן זכרתי שפחות הם, לפחות בשנה האחרונה נכנסו מין, לא הזיקונים, אבל מין כאלה גומי כזה, יש את הגומי הזה שהם שמים להחזיק את הבקבוק.
כן.
פעם פתאום הפסקתי לראות את זה, כאילו הפסיקו להשתמש בזה, זה מוזר.
לא, 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 אם תסתכל על טיילר ליב נגיד, טיילר ליב הייתה עם בקבוקים, עם בקבוקים של דפיד, ותסתכל בתמונות באינסטגרם וזה, תראה שכל הבקבוקים שלה מוחזקים עם הגומייה הזאת.
אז מוזר, מוזר שמישהי ברמה של לוסי, וכי עובדה שזה גם קרה לה, אתה יודע, ברכיבת אימון, כאילו.
אבל אני חייב להגיד לך משהו. תקשיב, זה הפנלטי הכי מיותר, מטופש.
נכון.
מטומטם ודבילי שיש. מה אתה נותן למקצוען שמנסה לנצח את אליפות העולם? פנלטי שמשפיע על התחרות בגלל שאף לו הבקבוק. אם הוא היה זורק את הבקבוק, מייל. אתה אומר, שמע, זה כאילו אנחנו אומרים לאנשים, רק בתחנות תזונה, לא לזרוק בדרך, שזה קשקוש, כי נגיד סתם, וכל הפרו-טור, כולם זורקים בקבוקים, וכולם אוספים את זה ומבסוטים את זה. אבל סבבה, אני לא בעד ללכלך. אבל אף לה בקבוק. מה היא יכולה לעשות? אף לה, גם היא לא רוצה שיעוף את הבקבוק.
נכון,
נכון. יש בו מים או איזוטוני, כאילו.
כן, לא, זה עונש דפוק, כי זה unintentional littering, זה כאילו, זה לא בכוונה, אבל אז למה, אם זה לא בכוונה, למה אתה מקבל איזה פנלטי?
ממש.
זה מוזר. תן לך אפילו עוד דוגמה, יש לי חבר שקיבל פנלטי הזה שנכון לפעמים אתה מקבל את הבקבוק הזה, ואתה שם אותו בפה, מחזיק אותו רגע בפה, בלי, לא בידיים, והפקק פשוט התפרק, הפקק התפרק עם הבקבוק. כאילו פשוט הפקק נשאר לו בפה, והבקבוק אף, ובדיוק השופט ליד, הוא גם ראה את זה, וגם הביא לו על זה פנלטי. אבל כאן זה עוד יכול איכשהו להתפרש, אתה יודע, כי אם השופט מאחורה, והוא לא בדיוק ראה מה קרה, יכול להיות שזה נראה מהצד כזריקת בקבוק, אבל כאן באמת, זה השתגר לה מאחור, מה, אני לא יכול לעשות עם זה כלום. אבל שמה, בוא נגיד שזה לא פנלטי של 5 דקות, זה פנלטי של דקה. אז לפחות זה רק דקה.
זה נכון.
במקרה הזה. אז
אני אגיד לך עוד משהו. בהוואי, וגם בהרבה תחרויות אחרות, כולל בארץ, נותנים לך בקבוקים, שהם לא כל הבקבוקים, בקבוקי אופניים. נותנים לך בקבוקים של בקבוקי מים מינרליים שלא יושבים טוב במתקן. ואז הבקבוק אף לך, ואז נותנים לך על זה פנלטי.
נכון, נכון, זה נקודה מצוינת. נכון, וגם בהוואי, לרוב פעם זה היה נגד בקבוקים של גייטורייד. נכון, גם עכשיו אגב ראיתי שהרבה מים עם בקבוקי מים רגילים, בדיוק כמו שאמרת, עכשיו הזכרת לי.
כן.
באמת אני זוכר שלא זוכר מי ראיתי שהיא רחבה ככה, שאתה רואה באמת הבקבוקים הרגילים. נכון, זה לא יושב טוב. אז שמע, עונש מוזר, אבל שמע, זה דקה ובדקה, אני לא באמת חושב ש... החליטה, אתה יודע, החלה איכשהו להכריע כאן, במיוחד עם מה שהיה, אבל כן, סתם, מעצבן, מעצבן.
שורה התחתונה, טיילר ליב באמת עקפה אותה, וסיימה את הרכיבה דקה וחצי לפניה. במקביל הייתה את השיירה, הייתה את השיירה שהיו שם חלק מהמועדות לבחירות, קייט מתיוס ולאורה פיליפ. סולווג קצת יצא קדימה, ברחה להן, היא רחבה לבד את רוב הדרך, וצ'לסי סודארו פרשה, אמרנו, כבר בקילומטר 70-80. אני חושב שהבנתי שבגלל התנאים בים, היא יצאה עם בלגן בבטן, וסחרחורות, ולא הרגישה טוב, שזה יכול לקרות אחרי שאתה יוצא מים כזה. זהו, בסוף טיילר ירדה ראשונה לריצה, לוסי זה דקה וחצי אחריה, סולווג עוד זה כמה דקות אחריהן, ולאורה פיליפ וקייט מתיוס בפער מטורף, 13-14 דקות.
כן, כן, שזה משהו ממש לא אופייני, ושמע, לאורה פיליפ הייתה אימור מאוד רציני שלי. מבחינתי זה הייתה אכזבה מאוד גדולה כבר שראיתי את זה. אבל כן, כן, גם קייט מתיוס, אגב, צריך לי גם להזכיר על זה עניין מעניין שהיה עם קייט מתיוס, שהבנתי שגם בהחלפה שלה, של ה-T1, של ההחלפה לאופניים, היא השאירה שם כסדה, השאיר בעצם את הכסדה ועשתה את הטריק של לידלו מתחרויות קודמות, והיא שמה קרח בכסדה, הבנתי שהקרח ראשי התקשה בצורה מסוימת, והיא לא הצליחה לשים את הכסדה על הראש, נכון? הבנתי שהיא התעסקה שם עם הכסדה הזאת איזה 30 שניות, וגם, ואז ברחו לה, אני חושב שפריולר פיליפ ברחה לה, ודווקא היא בסוף גם יחסית רחבה שם, גם יחסית יותר מבודד אפשר להגיד, אולי זה בסוף גם עזר לה, ועדיין לרדת בכזה פער בסוף, בסוף הרחיבה, בשביל, אתה יודע, מתחרה כזאת, זה היה מאכזב, אבל כן, זה היה פער, זה פער עצום.
כן, ואני הייתי ער באותו לילה, וראיתי את התחרות, וכתבתי בקבוצה שלנו, זה פער בלתי סגיר. זה פער בלתי סגיר.
כן.
וזהו, כאילו, הם הגזימו, כאילו, אתה יכול לרכוב רגוע כדי לשמור כוח לריצה, אבל 13-14 דקות היה נראה לי מוגזם, כי בסוף, כן, לוסי לא ראתה כזאת רעה, ובשאיפה גם טיילר, וקיצר, זה היה נראה לי שהם לקחו אימור גדול מדי, אני לא יודע אם לקחו אימור, אבל הם רחבו כנראה לאט מדי, או קל מדי, או אני לא יודע מה שלא יהיה. וזה יכול לקרות, כי לפעמים גם אתה לא שם לב, אתה רוכב בתוך איזה שערה, ואתה לא שם לב שזה יחסית קל, וזה נחמד לרכוב בשערה, זה מעביר לך את הזמן, אתה חוסך קצת וטים, אבל זה מה שקרה, וגם אני הבנתי שכן הם קיבלו תזמונים, היה שם חבר'ה עם קרש, עם וייטבורד כזה, עם לוח לבן מחי כזה, שעבר בין המתחרות וראה להם את הפערים זמנים קדימה ואחורה, והם אומרות שהם רחבו סבבה מבחינת וטים והכל, אבל הם כל הזמן קיבלו דיווחים שהפערים הולכים וגדלים, כאילו, אני מדבר על קייט מתיוס ולאו הפיליפ. זהו, ואז באמת עברנו לריצה, מה שנקרא. התנאים בריצה היו קשוחים, היה חם מאוד כנראה. זה מה שאנחנו מבינים, שהיה ריל פיל של אזור ה-35 מעלות.
כן, זה מטורף. עם הלחות, כאילו, זה נהיה לי, וואו, כן. פשוט וואו, כן.
כן, כן, כן. הבעיה בהוואי, שגם ברכיבה מאוד חם, אז אתה יורד לריצה כבר רפוי ומבושל, ואז
וגם עם הכזדות, עם הכזדות נגש גם, כן? כל עם הכזדות נגש, הם הרבה יותר מחממות את הראש, אז בכלל, חוויה.
לגמרי. למעט טיילר ליב, שרחבה עם כזדת כביש אירו, וחשבה שזה יעזור לה לא להתבשל, וזה לא עזר לה.
כן.
זהו, הם התחילו את הריצה, טיילר התחיל הראשונה, לוסי סגרה עליה בעלייה של פלני. בהוואי אתה רץ בהתחלה על כביש שנקרא לידרייב, שזה כזה כביש קטן לאורך הים, ואז אתה חוזר, זה הלוך חזור כזה. ואז אתה עולה איזושהי עלייה מאוד משמעותית, העלייה הכי קשה בתחרות, עולים אותה גם באופניים, גם בריצה, היא נקראת פלני. עלייה של כמה מאות מטרים, אבל בשיפוע מאוד חזק. שיפוע של 7-8%, בריצה זה מאוד קשה. ושם בדיוק היא הגיעה אליה, נתנה לה איזו תפיחה על הגב כזה, כאילו
פינגון. מה אתה חושב על התפיחה על הגב? זה משהו במקום או לא?
אני אוהב את ה... אני יכול להגיד לך דוגמה, נגיד, שנה שעברה בעמק הירדן, בחצי, בכנרת, בטריק כנרת, כמה חבר'ה עקפו אותי בריצה. כל אחד שעקף אותי, זרקתי לו איזו מילה טובה, נתתי לו איזו צ'פחה על הגב, כאילו, על ה, אתה יודע, על הטוסטי כזה, בקטע של פרגון, כאילו, של וואלה, יפה מאוד, כל הכבוד, קדימה, תמשיך. לא בקטע רע, כאילו, אבל הוא עקף אותי, אוקיי?
כן,
כאילו,
כן, כן. אני טועה, וגם צריך להגיד, אתה יודע, זה כאילו מתחרות ברמה הכי גבוהה, כן צריך להגיד שהם מתאמנות תחת אותו מאמן. אבל עדיין אני טועה כמה זה במקום, אבל כן, זה מה שהיה.
זה היה בקטע מפרגן, אני
אני בטוח שזה היה בקטע טוב, כן, זה היה בקטע טוב, אבל איך תדע איך זה מתפרש באותו רגע, כי שתיהן סובלות, אתה יודע, זה גם בעלייה הזאת, אתה רואה שהן סובלות, זה עלייה קשה, כן? אז אני טועה לעצמי, אתה יודע, איך פחות טיילר קיבלה את זה באותו רגע, ובטוח, תשמע, משהו כזה כן גורם לך, אולי זה מכניס לך גם אנרגיות, אני לא יודע איך זה גורם לך להגיב, אבל זה גם יכול להתפרש כמשהו מעצבן.
כן.
אבל בסדר, זה התחיל את ה...
זהו, ואז באמת לוסי התקדמה ופתחה להפער של איזה 300-400 מטר, ואז בשלב היה נראה שהפער לא משתנה. נשאר 300-400 מטר למשך דקות ארוכות בריצה, ומקילומטר 20 ומשהו, היה נראה שלוסי מתחילה כזה ללכת בתחנות תזונה ומתחילה לסבול. וזהו, ואז באמת בקילומטר, לא זוכר 20 וכמה, אפשר לראות שהיא ממש כבר סובלת. וטיילר ניב הגיע אליה, עקפה אותה.
לא הביאה לתפיחה חזרה.
לא. לא, 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 וקיצר, באיזשהו שלב ריס בעלה של לוסי צ'ארלס עצר אותה בכניסה לאנרג'י לאב וחדל אותה.
רגע, שנייה, רגע, לפני שאתם ממשיכים, מה אתה חושב על זה? איזה שהוא עצר? תשמע, כי זה לא משהו מובן מאליו, כן? בסוף זה התחרות, אתה יודע, לזה היא, אפשר להגיד, תזמה כל השנה, זה הגולת הכותרת. זה מעשה שהוא סופר קשה גם בשבילו לעשות את זה. כאילו, אני חושב שזה נכון שהוא עשה את זה, כן? אבל עדיין, אתה יודע, לקבל החלטה לעשות את זה, זה לא קל בכלל.
אז בוא אני אזכיר לך משהו אפילו שלך ושלי, לפני כמה שנים בטריאטלון גן שמואל.
נכון.
אני חדלתי אותך. זוכר?
נכון.
אני חדלתי אותך, כי היית כבר במצב לא טוב בריצה, ולא הרגשת טוב, היה מאוד חם גם וזה. וחדלתי אותך. עכשיו, למה חדלתי אותך? כי א', נורא קשה לחדול לבד. כאילו, אתה מרגיש שוויתרת על עצמך, וכאילו, מה אני לא יכול לסיים, מה אני מוותר לעצמי. כאילו, אין דבר כזה, אני מסיים, לא משנה מה יקרה. וגם לפעמים אתה לא יכול לראות את עצמך, אתה לא יכול להבין את המצב שלך מעצמך, אתה צריך מישהו מהצד שיסתכל עליך ויהיה מסוגל לשפוט את זה בצורה יותר אובייקטיבית. ולאורך השנים חדלתי כבר לא מעט אנשים בתחרויות, אנשים שאימנתי בעיקר, כי חשבתי שהם צריכים לחדול.
כן.
גם אם זה בן אדם שחשב עם איזה כאב נוראי ברגל שצולע ומקרטע, ואתה אומר, שמה, אתה עושה לעצמך נזק, זה לא שווה את זה. גם אם זה בן אדם עם מכת חום והתייבשות, שזה אפילו מסוכן, כאילו. פציעה ברגל, יאללה, לא נורא, אבל מכת חום והתייבשות זה לא משחק. ולכן אני חושב שאתה יודע, הוא קיבל החלטה טובה, שלוסי היה לה קשה מאוד לקבל אותה, עם המוטיבציה והנחישות והכל. והוא קיבל את ההחלטה בשבילה. אגב, אם היא הייתה מתנגדת לו, יש מצב שהיא הייתה מקבלת פנלטי, או אפילו הייתה נפסלת, אני אסביר לך למה אני מתכוון. אסור לאף אחד מהמלווים להיכנס לכל האזור שם של האנרג'י לאב. אוקיי?
נכון.
רק המתחרים והמארגנים. ברגע שהוא נסע עם האופניים ונכנס שם לאזור הזה, אני לא יודע מה היה קורה, אם היא הייתה מחליטה להמשיך, יכול להיות שהיו פוסלים אותה, או לפחות נותנים לה עוד איזה פנלטי. כי זה נסע משהו שהוא אסור.
זה כאילו outside assistance כזה.
כן, כן, כן. כן. אז כאילו, עוד פעם, בסופו של דבר הוא חדל אותה, וטיילר המשיכה, וטיילר היה נראה שזהו, זה שלה, כאילו. היא רק צריכה לרוץ את מה שנשאר 15 קילומטר לסוף, נגיד, בשלב הזה, משהו בין 10 ל-15 קילומטר לסוף. זהו, אתה יודע, קרוז, כאילו. סולווג סוגרת עליה, אבל לא תספיק כנראה. מאחורה קייט מתיוס ולאורה סוגרות, אבל גם לא יספיקו כנראה. וואלה, טיילר ניב, זהו, זה שלה. אין מה לעשות, הפעם זה הולך לקרות, היא הולכת לנצח. ואז בקילומטר 35 כזה, נגיד, היה נראה פתאום שהיא מתחילה גם קצת לסבול. פתאום הולכת בתחנת תזונה קצת וכאלה. ואז תוך כמה דקות, היה נראה שהיא כבר ממש סובלת.
כן, היא כבר התחילה כזה לרוץ בזיגזג קצת.
כן.
ממש, זה היה כבר איזה, לא יודע, 2.5 קילומטר לפני משהו, ממש כבר, אתה יודע, ממש לקראת הסוף, כן?
בין 3-4 קילומטר לסוף.
3-4 אפילו?
אבל אני אומר לך שאם היא רק הייתה מגיעה, הייתה רצה עוד 1.5 קילומטר, הייתה מגיעה לירידה של פלני, אוקיי? שאתה יורד מהקווין קיי שם, אתה בעצם מגיע לירידה של פלני, מה שעלית לפני זה. משם, אתה בקרוז, כאילו. אני מעריך שמשם הייתה מסיימת, כי זו ירידה מאוד תלולה, שקל יחסית לרוץ בה, קצת קשה ברגליים, אבל פיזיולוגית זה קל לרוץ בה. ומשם יש לך עוד איזה קטע מישורי כזה, ועוד איזה שתי פניות ימינה, אבל היא הייתה מסיימת, כאילו. היא רק הייתה צריכה לרוץ עוד 1.5 קילומטר, והייתה מסיימת, אבל היא לא הצליחה, היא פשוט קרסה על הכביש, התיישבה, הייתה זומבי לגמרי. מדדו לטמפרטורה, אחר כך הטמפרטורה שלה הייתה מעל 40 מעלות, אוקיי? וזה כבר היה, מדדו לטמפרטורה משהו כמו 40 דקות אחרי שהיא סיימה.
כן, וואו.
אחרי שהיא פרקה.
אחרי שהיא התיישבה כבר.
כן, כן.
אז שמע, אז...
עכשיו, אנשים שואלים איך זה יכול להיות, כאילו, הייתה נראית בסדר עד לפני כמה דקות, כאילו, ואיך פתאום היא קרסה ככה. אז אני אומר לאנשים, תקשיבו, אני הייתי שם, אני יודע להגיד לכם, כי אני גם הרגשתי את זה בעצמי. אתה בפעילות, הגוף שלך מגיע לטמפרטורה מסוימת, והוא עדיין מתפקד, ואז הוא, העוד טיפה הזה, העוד חצי מעלה הזה, שהגוף, הטמפרטורה בגוף עולה, זה בדיוק ההבדל שזהו, זה push it over the limit, כאילו, ואז הגוף, זהו, הוא קורס, וזה קורה תוך כמה דקות, כאילו, זה לא... זה לא תהליך של שעתיים. אז תהליך שמלה מתחיל שעתיים קודם, אבל בנקודה מסוימת אתה כבר קרוב לקצה, ואז אם אתה ממשיך, אתה פשוט עובר את הקצה, עובר את הגבול, וזה מה שקרה לה. ומאותו רגע זה... אין דרך חזרה.
כן.
היא לא יכלה להתאושש מזה.
לא, אני נראה... שהיא ישבה שם, ואני חושב שסולווג קפות, והיא שאלה אותה גם מה, איך את... מה איתך? את בסדר? היא נראתה בכלל אאוט לגמרי, כאילו, נראתה כי היא בכלל לא מחוברת לכלום, היא כבר ממש התמוטטה, כן? כי היא לא, היא כאילו, עדיין הייתה כאילו בהכרה, אבל היא לא נראה שכבר היא באמת הייתה שם. בוא נגיד ככה, כן. היא הגיעה למצב רע מאוד. שמע, אבל באמת, מטורף, כאילו, הרבה שנים, פחות לא ראינו שמשהו שכזה קורה, אלא היא מתחרה כל כך, אתה יודע, שאתה כל כך מקדימה, ואתה חושב שזה ניצחון בטוח.
כן, 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 וזהו, ואז באמת סולווג עברה אותה, עוד פעם, הייתה ישובה על הרי הכביש, כן, סולווג המשיכה וסיימה וניצחה, קייט מתיוס עשתה ריצה מדהימה, רצה 2.47 בתנאים האלה, וסיימה 35 שניות אחרי סולווג,
כן.
ולאורה פיליפס סיימה שלישית, בסופו של דבר, חמש... האנשים שחשבנו שיהיו בקדמת התחרות, אכן היו בקדמת התחרות, וכמו שאמרנו, שלוש מהם יהיו על הפודיום, ואחת מהם תהיה מנצחת, זה מה שקרה.
רק בסדר שונה לגמרי. כן.
כן, רק בסדר שונה לגמרי. זהו, עכשיו אתה יודע, בוא נדבר רגע על התחרות, כאילו, נורא קל לשפוט רגע בדיעבד, אבל האם כל אחת מהם הלכה לתחרות עם האסטרטגיה והטקטיקה הנכונה, האם מישהי מהם שגתה, כי בסוף, שורה תחתונה, טיילר ניב ולוסי צ'ארלס לא סיימו. ואז נורא קל לבוא ולהגיד, מה, למה היא לא עשתה ככה, ולמה היא לא עשתה ככה, ולמה היא התחילה חזק מדי, ולמה... אז תן רגע את הדעה שלך בעניין.
אז אני אגיד לך, אני חושב שהיום אתה לא יכול לנצח תחרות כזאת בדרך אחרת. אנחנו כבר כמה, אנחנו מדברים פה על הרמה של אנשים, ושכמה שהיא עלתה, וכמה שגם אני חושב דיברנו כבר פרקים קודמים, אתה יודע, כמה גבוהה הרמה הזאת, ובשביל לנצח נשים ברמה כזאת, אתה חייב לעשות משהו יוצא דופן. אתה חייב כן לפרוץ ברכיבה, אתה כן חייב ללחוץ, כמו שגם בגברים, גם כמו שליד לא עשה, הרי אני חושב שאפשר להשוות את התחרות הזאת מאוד דומה גם את מה שקרה ללוסי, בדיוק לתחרות של ליידלו משנה שעברה מהוואי, גם, אתה יודע, בלי ללחוץ כאן באופניים, אתה איכשהו חייבת לייצר את הפער הזה, וגם בסופו של דבר שאתה מייצר את הפער, אתה נמצא כל הזמן מקדימה, שמע, יש לך כל הזמן גם את הלחץ הזה של אם רוטפים מאחוריך, אתה לוחץ עוד יותר. היום, באמת, אני חושב שאם תלך עם הדבוקן, איך אם פשוט תישאר עם כולם ביחד, יש סיכוי רב שהניצחון פה יתפזר למישהו אחר, בשביל לנצח אתה חייב ללכת על כל הקופה, ואני סופר מעריך את זה, אני חושב שגם לוסי וגם טיילר, שתיהן עשו את זה, גם טיילר ראיתי שגם כתבה את זה אחרי זה, שלא אכפת לה, היא פשוט רצתה, זה היה הכל או כלום, וככה אני חושב שצריך להתחרות, אתה יודע, בגלל זה אני חושב שגם כל כך נהננו מהתחרות הזאת, והאמת, אני גם רוצה שזה ימשיך גם להיות ככה, כי אם עכשיו תתחיל להכניס פה את כל הטקטיקות האלה, של, אתה יודע, נצליח לצאת עם כולם ביחד, או שהיא תחשוב שלוסי עכשיו אתה יוצאת ראשונה, רוכבת קצת מקדימה, ואז מאיתה מחכה לכולן, נניח אם אתה חושבת שהיא רצה יותר טוב, אולי בסוף גם מנצחת בריצה, לא יודע, אבל אני חושב שמבחינת עניין, ומבחינת התחרות, ושזה אליפות עולם, אני חושב שכל אחת צריכה לתת את הכי טוב שלה, וככה זה צריך להתבצע. זה מבחינתי.
ואם עכשיו הן יורדות לריצה, נגיד שסבבה, הן שחו, רחבו כמו שהן עשו, יורדות לריצה, האם הן יכלו להערכתך להתנהל יותר טוב בריצה, כדי כן להצליח סיים וגם בשאיפה לנצח?
אני אגיד לך, בדיעבד, תמיד אפשר להגיד שכן, וכי עובדה, כנראה שכן. אבל שמע, שאתה נמצא שם, ונלוסי מובילה את התחרות, ונחתה לרודפת אחריה, אני חושב שהדינמיקה הזאת ביניהן, שיש לך את הלחץ הזה, אז אין, אתה יודע, קשה מאוד כבר להתנהל אסטרטגית דעתי. צריך לדעת, אתה יודע, כסוג של להתנהל בלחץ הזה, ולדעת לקבל את ההחלטות הנכונות, ושם, אתה יודע, קשה להגיד, אתה יודע, באותו רגע, קשה מאוד להבין עם עצמך מהם החלטות הנכונות, נראה לי, במיוחד בחום כזה. אני חושב שבאמת, אני לא יודע איך הם היו באותו רגע מתנהלות בצורה אחרת. אתה יכול להגיד, אוקיי, הכלל, אני חלעת קצת, מה? אוקיי, אם לוסי אתה מעטה קצת בריצה מראש, רצה קצת יותר לאט, יכול להיות שאתה שורדת עד הסוף, או גם טיילר. אבל אני חושב שבגלל שהם כאלה מתחרות, כאילו רייסריות, אתה יודע, ו... יש להם גם כל כך הרבה שנים של תחרויות, אני חושב שמשהו בליבה גם של האטלט, זה לא משהו שהן מסוגלות, גם אם זה יותר חכם לעשות, במיוחד שאתה נמצא במעמד כזה מקדימה. אז שמע, זה החלטה מאוד קשה לקבל, אתה יודע, פתאום כאילו להוריד את הקצב, ובסופו של דבר, נכון, אתה רוצה לנצח, אבל יש פה גם הרבה מאוד דברים מסביב, יש את הספונסרים, יש את כל העולם שמסתכל עליך, אתה כן רוצה לעשות משהו יוצא דופן, אז זה שמע, זה הרבה מאוד גם לחץ, ציפיות, אז אתה יודע, קשה לי, במיוחד מהצד, להגיד בדיעבד, מה יותר נכון לעשות כאן.
כן, כן. שמע, שאלה טובה, אני באמת לא יודע להגיד לך משהו חד משמעי, אני כן חושב שלמשל, אם הם היו עוברות להליכה בתחנות תזונה מההתחלה, אז הם היו יכולות לסיים.
כמו שנאיך יאן היה עושה משהו דומה, נכון? אני חושב, יאן היה ככה, הוא ממש עובר להליכה, ואז חוזר לקצב של 3.45, 3.40. אבל כאן אני אגיד לך, את האמת, בהתחלה שהסתכלתי, שלוסי התחילה לעבור להליכה, חשבתי שזה מה שהיא עושה. חשבתי שהיא החליטה, אוקיי, חם מאוד, ואז אוקיי, קצת הולכת, ממשיכה לרוץ. אבל כן, שמע, אני כן חושב, זה מהדברים האלה שאתה לא יכול פתאום להחליט בתחרות, זה משהו שאתה חייב לתרגל לפני, במיוחד למתחרות ברמה כזאת, משהו שאתה חייב לתרגל לפני, ולא החלטה שאתה יכול לקבל שם, זה כעובדה, גם זה לא כל כך עבד.
וגם אני אגיד לך עוד דבר, דן לורנג, המאמן שלהן, היה שם. אני לא יודע איפה הוא עמד, אבל אני חושב שלפעמים אתה צריך שהמאמן שלך יגיד לך לאט לאט, תוריד, כאילו, אתה מבין?
כן.
אני אומר לך בתור אחד שעמד על הקווים לאורך מסלולים הרבה מאוד פעמים, בהרבה מאוד תחרויות, לא משנה, באיסרמן או בחול, אז הרבה פעמים אני אומר לאנשים בריצה, רגוע, רגוע, תתחיל לאט, רגוע, רגוע, יש עוד הרבה לרוץ, חם, זה, כאילו, לפעמים אתה צריך גם איזה גורם חיצוני שלא ידרבן אותך. כאילו, דווקא שיגיד לך סבלנות, סבלנות, כאילו, שדווקא שיעט אותך לצורך העניין.
האמת, זה נקודה טובה. גם אני חושב שנקודה טובה בעיקר, בגלל שזה מאמן שיש כבר אלופי עולם תחתיו, וזה מישהו עם מספיק ביטחון לעשות משהו כזה גם. בסופו של דבר, שהמתחרה שלך עכשיו ראשונה באליפות העולם, זה לא קל להגיד לה, טעיתי, נכון? אבל כן. דווקא הוא אחד נראה לי שלא דופק חשבון בדברים האלה, וזה באמת נקודה מעניינת, לא חשבתי על זה.
כן, כן, אני חושב שלפעמים, אתה יודע, אני יכול להגיד לך גם, אני אומר את זה חצי בצחוק, חצי ברצינות, שלפני הפעם הראשונה שהייתי בהוואי, אז הדבר הייתה איתי, ואמרתי לה, בתחרות הזאת, כשאת רואה אותי, תצעקי לי להעט. אל תצעקי לי קדימה, כאילו. אתה מבין מה אני אתכוון? כן. שאתם רואות אותי בריצה, תגידו לי סבלנות, לאט לאט, סבלנות, לאט, כאילו רגוע, רגוע, כאילו, תמיד, כי... כן. בגלל התנאים, אתה מבין? זה לא תחרות שאתה, זה לא איירומן אמבורג, אתה לא יכול, אתה מבין, המסלול הוא גם לא מישורי, וגם התנאים לא רעים. זהו, אז זה ככה, אתה יודע, בהקשר של, אתה יודע, המחשבות על הבדיעבד, מה הם יכולו לעשות אחרת. בסופו של דבר יש לנו אלופה חדשה, שזה כיף. אני נורא רציתי שקייט מתיוס תנצח, אבל אמרתי רק שתהיה אלופה חדשה, לא אלופה שכבר הייתה. כי אני חושב שזה מכניס הרבה יותר עניין, מאשר ענף כמו טניס, שיש לך 20 שנה סרינה וויליאמס מנצחת, ועכשיו מי תהיה מולה בגמר, שזה פחות מעניין בעיניי. צריך עוד רק להגיד, הייתה ישראלית אחת בתחרות, אוקיי? הייתה ישראלית.
וואלה.
כן, כן, כן. גלית אלר. אני לא זוכר איפה היא עשתה סלוט איפשהו באירופה לדעתי בקיץ, ואני חושב שהיא ניצחה את הקטגוריה שלה, באירופה או באמריקה, איפשהו לא זוכר. היא ספורטאית טובה, היא גם באה ממשפחה של שחייה, כל משפחת אלר הם שחיינים. אני יודע שהשחייה הייתה לה ממש קשה בהוואי, והיא שחתה יחסית זמן מאוד איטי בשבילה. ובכלל, כאילו, אני חושב שהיא עשתה זמן יחסית לא מהיר. כי הוואי זה קשה, זה אוברוולמינג.
כן, גם הכל. היום, גם כפי שדיברנו כאן, זה אחד הימים יותר קשים של השנים האחרונות, נראה לי. זה...
כן, כן, כן. אז אני צריך להגיד את זה, להבנתי רק היא הייתה. הייתה הישראלית היחידה. אני, האמת, לא ידעתי אם יש ישראליות, כמה ישראליות יש וזה. ואחרי זה אמרו לי שהיא שם. שנה הבאה, גם גברים, גם נשים, מקווה שיהיו הרבה ישראלים, בסי כבר... שוב, אני מחלק את העידן הפרה-קורונה ועידן הפוסט-קורונה. אני, עידן הפוסט-קורונה פחות מעניין אותי, מה שקרה בחמש שנים האחרונות, כי אני חושב שהיו שנים שזה היה קצת פחות, נקרא לזה, שהאיירומן חילקו סלוט לכל מי שיודע קרוא וכתוב. אבל בעידן שלפני הקורונה, אני חושב שבסי היו 8 או 10 ישראלים, משהו כזה. ואני מקווה שנחזור לימים האלה, שכולם ירוויחו את הסלוט שלהם בהרבה זהה ועבודה קשה, ולא בכל מיני רול דאונים כאלה קיצוניים באימייל.
חד משמעי.
ונראה הרבה ישראלים שנה הבאה בהוואי. ובשנים הבאות.
כן, ובכלל אני שמח שזה חוזר להוואי, אני חושב שאנחנו שמחים שזה חוזר להוואי. שם דעתי באמת זה המקום שזה צריך להיות. נכון, ניסה יפה, יפה לראות את ניסה, יפה לראות את הרכיבה שם, אני חושב, זה מצטלם טוב, אבל יש משהו באי הזה שגם ההיסטוריה, שקשה מאוד לנתק, וכי עובדה, אנחנו גם רואים, אתה יודע, את הבא סביב התחרות הזאת, וגם סביב התחרות של הגברים שהייתה בהוואי. אי אפשר לשוות את זה לניס. אף פעם, בכל שנה שזה קרה, זה לא בר השוואה בכלל, דעתי.
וגם עכשיו מדברים על השידור לשנה הבאה, שהשאיפה היא, אני לא יודע אם יצליחו לעשות זה, שיש שידור משולש. מה זה משולש? אתה תוכל בלחיצת כפתור להחליט האם אתה עוקב אחרי השידור של האנשים, האם אתה עוקב אחרי הגברים, או האם אתה עוקב אחרי שידור משולב, ותוכל לעבור כמה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, תוך כדי השידור. בין שלושת הערוצים, כאילו.
מגניב, מגניב. שמע, אגב, לא דיברנו על זה, אבל השידור היה טוב. השידור היה טוב, אני חושב, הפעם. באמת, הם צילמו, היה הרבה מצלמות, עברו בין המתחרות, חזרו אחורה, הראו את לורה פיליפ, הראו את זאת, זאת, כאילו, ממש, זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות. בדרך כלל הם מאוד מתמקדים על המקדימה, ויחסית מצומצם. שמע, הם השקיעו בשידור כאן, חבל על הזמן, אז באמת, זה היה משהו, אני חושב, שפו. אבל מה, אם יעשו מה שאתה אומר, זה באמת, באמת טירוף. הלוואי, הלוואי. עד עכשיו איירומן לא כל כך הצטיינו בדברים האלה.
נכון.
אז בואו נראה.
אבל יש מנכ״ל חדש, יש אנרגיה חדשה.
כן, כן, יאללה, נקווה, נקווה. אחלה, טוב, זהו, נראה לי, דיברנו מספיק על הוואי.
עד שנה הבאה, כן.
עד שנה הבאה. טוב, בואו נדבר עכשיו קצת על הנושא המקצועי שהזכרנו באמת בתחילת הפרק. המלצות בריאותיות ותזונה לאוכלוסייה הכללית, שלאו דווקא רלוונטיות לאוכלוסיית ספורטאי הסיבולת. אז אולי בואו נתייחס לככה כמה נושאים.
כן, אני חושב שבשנים האחרונות, אני חושב מאז הקורונה בעיקר, יש יותר ויותר פודקאסטים ויוטיובים וזה, שמדברים על longevity, אריכות ימים או אריכות חיים נגיד, בתרגום עילג לעברית, ועל כל נושא הבריאות, כאילו, מה בריא לי? בסוף, מה בריא לי מבחינת שינה, נשימה, תזונה, אורח חיים, לא יודע, איך שלא נרצה לקרוא לזה. בעצם כל ההיבטים של, נגיד, מרכיבים את נושא הבריאות שלנו, או well-being שלנו. וכולנו, אני חושב כולנו כבני אדם, ובטח ובטח ספורטאים, שכאילו הם אנשים שמודעים לגוף שלהם, ולחשיבות של הדברים, מקשיבים לפודקאסטים האלה, ורואים את היוטיובים האלה, כל מיני ערוצים, גם באנגלית, חלק גם בעברית, ומתחילים לאמץ כל מיני דברים, מהדברים האלה. ואז מתחילה השאלה, מה טוב לי כבן אדם בטווח הקצר? מה טוב לי כבן אדם בטווח הארוך? ומה הכי טוב לי כספורטאי סיבולת, במיוחד ספורטאי הישגי, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, אם אני עכשיו אעשה משהו מתוך מה שראיתי באיזה יוטיוב או שמעתי באיזה פודקאסט, עכשיו זה לא משנה אם זה אמבטיית קרח, אם זה סאונה, אם זה אסכולת תזונה, אם זה איזשהו צום, אם זה להימנע ממשהו או להתחיל לצרוך משהו. מה מהדברים האלה הם טובים לי ל-well-being שלי ולבריאות שלי, גם עוד פעם הקצרת טווח והארוכת טווח. ומה מהם טוב לי כספורטאי, והאם יש אלימה בין הדברים, והאם לפעמים יש גם אולי סתירה בין הדברים. אוקיי? ואני רוצה להתחיל מדוגמה הכי קיצונית שיש, כי היא הכי קל להבין אותה. בסוף, היום כולם מדברים על להפחית כמות סוכר, ולהימנע מסוכר אפילו. הקטע של הימנעות מסוכר הפך להיות טרנד מאוד מאוד חזק, לפחות לצמצם מאוד משמעותית את הסוכר. ואז אתה רואה, שומע איזה פודקאסט על ספורט סיבולת, ומראיינים איזה רוכב או רץ או טריאטלט, ושואלים אותו, מה אכלת באימון או בתחרות? והוא אומר, אני הכנסתי 120 גרם סוכר כל שעה. שזה בגדול סביב 480-500 קלוריות, שהכל מגיע מפרוקטוז וגלוקוז, כאילו, בסוף זה כל מיני סוגים של סוכר. אז אם עכשיו התחרות הייתה 8 שעות, אז הוא הכניס 1,000 גרם של סוכר לגוף, לבריד, במהלך התחרות. ואז מתחיל כל העניין של, אבל זה לא בריא. ואז, רגע, אבל הוא בן אדם נורא בריא, הוא אלוף העולם באיש ברזל, הוא נראה מדהים, הוא כאילו פיט, הוא עושה דברים מדהימים, הוא סוחר, רוכב רץ, או לא משנה אם זה רק מרתוניסט או רק רוכב, זה אנשים יכולות גופניות מטורפות, והם גם דואגים לבריאות שלהם. למה הם אוכלים אריבו כל היום, כן? למה הם אוכלים סוכריות גומי, ומכניסים מלא סוכר לגוף שלהם? אני שמעתי בפודקאסט שזה נורא לא בריא, ואמרו ביוטיוב שזה ממש אסון, וצריך להימנע מסוכר. ואז מתחילה באמת איזושהי סתירה, מתחיל איזשהו בלבול. ושוב, חלק מהדברים יש אלימה, אבל בחלק מהדברים יש אפילו ממש סתירה. אז קודם כל אני רוצה להגיד, שבאמת בחלק מהפעמים יש סתירה בין בריאות, ובריאות בטווח הארוך, לבין ביצועים גופניים ספורטיביים. ושוב, סוכר זה דוגמה טובה ממש, כאילו. אולי גם קפה זה דוגמה די טובה. אפשר להתווכח אם קפה זה בריא או לא, וכמה קפה צריך לצרוך ביום, או קפאין, כדי שזה עדיין יהיה בריא, אבל אין ספק שקפאין זה ממריץ חוקי שהוא מאוד אפקטיבי. אוקיי? אז כאילו, וסוכר זה מאוד אפקטיבי בתחרות. אוקיי? גם למי שהוא קטוגני או משהו כזה. וזה נושא מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מורכב. כי יש אנשים שאומרים, אם אתה עושה דברים לא בריאים, אתה בהכרח תהיה ספורטאי פחות טוב. כי אתה פוגע בבריאות שלך, הגוף שלך יהיה במצב פחות טוב.
כאילו, אני כאילו, אני יכול להבין מצד אחד, אתה אומר, אוקיי, מצד אחד, כן, אתה נותן אנרגיה, שבאותו רגע, כן, תעזור לך, אתה יודע, לעשות ביצוע יותר טוב, אבל כביכול, לאורך זמן אתה מדרדר את הבריאות שלך, ואז אתם מצפים, לאורך זמן אתה מדרדר את הבריאות שלך, שכן, זה ישפיע לך גם כספורטאי, וכן, בתחרות, לא יודע, עוד שנה, שנתיים, כביכול, אתה יודע, תלוי בכמות שאתה צורך, זה כן איכשהו יפגע בך. כן, כי זה יכול, ההיגיון מאחורי זה גם לא, אם זה באמת פוגע.
שמע, זו שאלה טובה, ואני לא מכיר מחקרים ארוכי טווח שעשו, אבל אין ספק שאם אתה צורך 5,000 קלוריות ביום, ואולי אפילו יותר, כן, ספורטי סיבולת שמתאמנים הרבה, הם בקלות צורכים 5,000 קלוריות ביום, כי הם שורפים כמות כזאת כל יום, והרבה מהם מגיע מפחממות פשוטות, עם גליקמיק אינדקס גבוה וכל מיני סוכרים בצורות כאלה ואחרות, יש מצב שבטווח הארוך זה מייצר איזשהו אפקט שהוא יפגע בבריאות שלך. אבל אנחנו לא באמת יודעים את זה, כי קשה נכון. מאוד למדוד את זה ולכמת את זה, ולעשות מחקרים השוואתיים ארוכי טווח שהם מספיק מדויקים וטובים ולבודד את כל המשתנים. אתה מבין? זה כאילו מאוד קשה. ובוא נניח ש... לצורך הדיון שכן, שזה יפגע בבריאות של האנשים האלה לטווח ארוך. אני יכול להגיד לך משהו. כל שחקן כדורגל, כדורסל, פוטבול, רוקבי, כדוריד, טניס וכדומה, כדורף, שהיה מקצוען, הוא במהלך הקריירה שלו עשה לעצמו נזק בריאותי מאוד גדול, עם אפקטים מאוד גדולים לטווח הארוך. אוקיי? במיוחד נגיד בטניס, כדורגל, כדורסל.
כן.
אתה רואה את האנשים האלה בגיל 60, לפעמים לא מצליחים ללכת, לא יכולים לגרוב גרביים, לא יכולים להתכופף, להרים משהו מהרצפה. כי הגוף שלהם עבר כזה סטרס במשך כמה שנים, שהם עשו לעצמם נזק בריאותי מאוד גדול, שלא נדבר על מתאגרפים נגיד, כן? אבל האם מתאגרף או שחקן רוגבי, מוכן לקחת את האימור הזה, או אפילו את הידיעה הזאת שבטווח הארוך הוא פוגע על עצמו בריאות, אבל עכשיו הוא אלוף העולם בפוטבול, או אלוף ארצות הברית במקרה הזה, או שהוא ניצח את ווימבלדון, או את הטור דה פרנס. אני חושב שאם תשאל את האנשים האלה, התשובה תהיה כן.
כן, ב-100% כנראה. אני מאמין, אבל זה מעניין, אתה יודע, באמת פה מדובר על נזק של אימפקט כאילו, מול נזק באמת שהוא כביכול, אתה לא רואה אותו, לפחות לא משהו ש, אתה יודע, לפחות בפציעה של כדורגלן ושחקן, לא יודע, פוטבול, אתה יודע, זה משהו שאתה מרגיש, זה משהו שמשבית אותך, ואתה כן מבין איך, אתה יודע, זה משהו שאתה בדרך כלל הרבה גם הם אומרים, אתה סוחב איתך, אבל פה כביכול אתה סוחב משהו בלתי נראה,
נכון,
לאורך זמן, אז תשמע, זה באמת מעניין. אני גם לא מכיר מחקרים כאלה. מעניין, אתה יודע, אם אחד המאזינים באמת שומע, ואז אני אשמח אם ישלחו לנו משהו כזה. אבל כן, תשמע, זה... קשה לי מאוד להגיד, אתה יודע, בצד אחד אני אומר, אוקיי, כנראה שכל זה לא בא בחינם. בדרך כלל דברים לא באים ככה בחינם, בדרך כלל תמיד יש טרייד-אופים, נכון? אז גם כאן אני כן מאמין שיש טרייד-אוף. כמה הוא גדול, אני לא יודע להגיד, אבל תשמע, זה בהחלט מעניין.
תשמע, יש טענה שכל הספורטאי סיבולת שמתאמנים מעל כמות שעות מסוימת בשנה, נגיד, פוגעים לעצמם בלב. אוקיי? שכאילו ספורט, או נקרא לזה יותר מדויק, פעילות גופנית, מתונה, של כמה שעות בשבוע, שעות בודדות, היא טובה. פעילות גופנית, עצימה של הרבה שעות בשבוע או בחודש או בשנה, היא לא טובה, היא פוגעת בלב.
כן.
קשה להוכיח את הטענה הזאת, קשה גם לסתור אותה.
כן, גם כל פעם בא לך מחקר קצת אחר, ותלוי מי עשה את המחקר. אבל נכון. כן, שמע, זה בדברים האלה, קשה מאוד, תודה. לא יודע, צריך באמת הרבה, לדגום הרבה מאוד אנשים, צריך לתת ללמוד מי בודק את זה, מה האינטרסים. אבל כן, שמע, אבל... אתה יודע, יש גם כל כך הרבה, אתה יודע, כתבת פה הרבה מאוד נושאים, קיטו, טבעונות, שינה, אתה יודע, יש כל כך הרבה תחומים היום גם שכביכול כל דבר, כל תזונה שאתה נוקד בה, יכולים להשפיע כאילו באופנים אחרים, ואיך באמת זה משפיע. אולי יום אחד נדע.
כן, אבל בוא רגע באמת נדבר באמת על כמה נושאים האלה. בוא ניקח קיטו, כי הזכרת כן. קיטו, כי זה מעניין. לפני כמה שנים הקיטו היה טרנד מטורף, כן? 6-7 שנים נגיד זה ככה היה בשיא העוצמה. קיטו זה קטוגני, כלומר בעצם אוכלים שומנים וחלבונים, ואוכלים כמות פחמימות מאוד מאוד נמוכה. בעיקרון נהוג להגיד מתחת ל-50 גרם ביום. אבל בגדול הרבה קטוגנים פשוט אוכלים שומנים וחלבונים ונמנעים מסוכרים, פחמימות, ובעצם הגוף עובר איזשהו תהליך של ניקוי ואדפטציה, ומתחיל להשתמש בגופי קיטון כמקור אנרגיה במקום בסוכר, גם הגוף וגם המוח, באיזשהו תהליך, ואפשר להתנהל ככה. אפשר להתנהל ככה ביום-יום, ואני מכיר הרבה אנשים שהם קטוגנים, וזה עובד להם. הם ירדו במשקל, הם שיפרו את המדדים שלהם, הם מתפקדים, הכל טוב, והם אנשים מאושרים, והכל בסדר.
אבל?
אבל. שבן אדם מנסה להיות ספורטאי סיבולת, שנגיד מתאמן 10 שעות בשבוע, ומתחרה בתחרויות של כמה שעות, ולפעמים כמה ימים, וגם קטוגני במקביל, ברוב המקרים, אני לא רוצה להגיד בכל המקרים, זה לא עובד. אוקיי? זה פשוט לא עובד. עכשיו, ספורטאי סיבולת הישגיים ניסו את זה, שזה התחיל, ולאט לאט כולם ירדו מזה. עוד פעם, לא רוצה להגיד כולם. כמעט כולם. בסדר, נשאיר תמיד את ה...
ואני חושב שגם מי שנשאר עם זה, עשה את האדפטציות שלו לתחרות, שהוא לא רק עם זה. אני, לפי מה שאני מכיר, אני לא מכיר מישהו שהוא קטוגני טהור, שעושה ספורט סיבולת, לגמרי שגם לא לוקח ג'לים, אתה יודע, עם פחממות בתחרות, אבל אולי בטוח יש, כן? אבל זה נדיר מאוד לדעתי היום.
כן, כן. ואז לכן, אתה יודע, אנשים שואלים אותי למשל על קיטוגניות, או גם שואלים אותי על טבעונות, או כל מיני שאלות כאלה. אז אני אומר לאנשים, תקשיבו, השאלה מה אתם רוצים? אתם רוצים להיות הכי בריאים? אתם רוצים להיות הכי בריאים בטווח הארוך? או שאתם רוצים להיות כרגע הספורטאים הכי טובים שאתם יכולים? כי יש דברים שיש אלימה ביניהם, ויש דברים שיש סתירה, ותצטרכו להחליט מה הסדר העדיפויות שלכם. אף אחד לא רוצה לפגוע על עצמו בבריאות. אבל יש אנשים שכן מוכנים להקריב קצת בריאות עכשווית ובריאות עתידית בשביל להיות ספורטאי סיבולת יותר טובים. אני חושב שאני מקריב בריאות עכשווית ובריאות עתידית לפעמים כדי לנסות להיות הכי טוב שאני יכול בספורט. אני חושב שגם אתה מקריב לפעמים. שוב, כל אחד מאיתנו שמתחיל לצרוך סוכרים וזה וכל מיני דברים כאלה, בטוח שזה לא הדבר הכי בריא שיש, כן? האם זו הקרבה נכונה ושקולה וחכמה? כל אחד שיחליט לעצמו. אבל שוב, כל אחד שצורך, נגיד, כמות סוכרים גדולה ביום, כדי להיות מסוגל להתאמן כמו שהוא רוצה ולהתחרות, הוא מקבל החלטה להקריב קצת אולי מהבריאות שלו. האם זו החלטה טובה או לא? באמת, אני משאיר לכל אחד, אבל אין ספק שזה בהחלט המצב. בוא נדבר על עוד משהו, למשל, כמו צומות. שהוא מאוד טרנדי בשנים האחרונות, גם הצום של כמה ימים, אפילו כמה שבועות, וגם ה-16-8 הקלאסי הזה, שאנשים אוכלים 8 שעות ביום, ולא אוכלים 16 שעות ביום. אני חושב שלמשל, מי שלא עוסק בפעילות גופנית, פעילות סיבולת, זה לא משהו קשה ממיוחד. להחליט שאתה אוכל כל יום, נגיד, לא יודע, מ-10 בבוקר עד 6 בערב, את הארוחות שלך, לא אוכל לפני 10 ולא אוכל אחרי 6, אם אתה לא מתאמן ולא ספורטאי, אני חושב שזה לא כזה קשה. אם אתה מתאמן וספורטאי, ובמיוחד אם אתה ספורטאי סיבולת שמתאמן, נגיד, דאבל פיגרס בשבוע, זה מתחיל להיות יותר קשה. גם מבחינת לתכנן את הארוחות ואת השעות והכל, אבל גם מבחינת להרגיש שאתה מצליח להכניס מספיק קלוריות ולאכול מספיק והכל, בשביל להיות מסוגל להתאמן.
אז זהו, אמרת פה משהו, וגם אני אתחז גם, דיברת על הקיטו וגם עכשיו על הצומות, ובסוף אני חושב שאתה רוצה להיות מסוגל להתאמן. ואני חושב שבשתי הדיאטות, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל שזה שני יחסית, אפשר להגיד שזה קיצוניות מסוימת, אני חושב שיש פה בעיה בלהצליח להתאמן. סתם גם נתן רגע דוגמה, יש לי חבר שעכשיו לא יודע 3 חודשים, אמר אוקיי, אני מנסה את הקיטו, והוא היה ממש פדנט, אתה יודע, לא פספס כלום, לא ממש היה בתוכנית, וכי אמרו שיש שם תקופת הסתגלות, שממנה ועלה אתה צריך לראות תוצאות. שמע, הבן אדם רזה, כמו שאמרת, מאוד. אבל הכוח שהוא איבד, ובאימונים עצמם, האנרגיה, זה היה משהו מדהים. בקטע של 60 ועד פחות ברכיבה, והוא פשוט לא מצליח, אתה יודע, אין לו שום אנרגיה. אז, וגם בצומות, אני גם מכיר חברים שניסו את הצומות, וגם שם, שמע, בסוף אתה צריך את האנרגיה הזאת באימון, וכי עובדה, אתה יודע, לפחות מהרבה מקרים שאני מכיר, פשוט אין לך את זה, ואתה לא מצליח לסיים אימונים, ואתה לא במקום שהיית בו לפני זה, ולספורט ציבולת, אני חושב שזה כן בסוף, מאוד מאוד בעייתי, אם אתה לא מתחיל לשלב גם דברים נוספים, או אתה יודע, במיוחד עם הצום, אני לא יודע איך אתה ממשיך ככה, במיוחד אם אתה עושה איש ברזל, או משהו ברמה גבוהה.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, ובוא נדבר אולי על עוד דוגמה, כל נושא האוכל בערב, אוקיי? לא לאכול אחריהם שעה מסוימת בערב, מסוג הדברים שמדברים עליהם בשנים האחרונות, לא לאכול אחרי שעה מסוימת, להפסיק לאכול נגיד 3 שעות לפני שהולכים לישון, דברים כאלה. אני יכול להגיד שזה לספורטאים הרבה פעמים לא עובד, במיוחד מי שמתאמן אחרי הצהריים, לא משנה אם זה אימון כוח או אימון אירובי, כמו שאתה עושה נגיד בערב. אתה לפעמים אתה מסיים את האימון ואתה לא אוכל, אתה אחרי זה רעב ולא ישן טוב בגלל שאתה רעב. וגם אנחנו יודעים שהמוח הוא צריך את ה... הוא צריך שיהיה לך אוכל, הוא צריך שיהיה לך מאגרים ברמה מסוימת, כי אחרת פשוט המוח מהיר אותך, אם אתה מרוקן לגמרי מבחינת מאגרים.
כן.
אני יכול להגיד לך גם כשגילו לאשתי את הצליאק לדווז, הפסקנו לאכול פחמימות בהתחלה, ואני פשוט לא הייתי מצליח לישון בלילה. גם היה לי קר כל הזמן, וגם פשוט לא הצלחתי לישון. אז אני למשל יודע שאני חייב לאכול בערב מספיק, וחייב אפילו לאכול עוד משהו איזה שעה לפני השינה, ואני ישן הרבה יותר טוב. אם אני עכשיו נגיד יאכל מעט בערב, ויאכל נגיד רק שומנים וחלבונים, ולא יאכל שום פחמימה בערב, אני אישית ישן פחות טוב. בדקתי את זה.
וואלה.
אני יודע. כן. ממש, אני ישן ממש פחות טוב, גם לפי התחושה וגם לפי המדדים בגרמין והכל. אז שורה התחתונה, אני עוד פעם אומר, כי גם הרבה פעמים אנשים באמת מדברים איתי, שואלים אותי, שולחים לי כל מיני סרטונים, כל מיני פודקאסטים להקשיב, שואלים אם ראיתי, אם שמעתי, ואני אומר, עוד פעם, יכול להיות שבריאותית זה המלצה נכונה, לא בטוח שזה המלצה שתהפוך אותך לספורטאי סיבול, לספורטאי סיבולת הכי טוב שאתה יכול להיות. ולפעמים עוד פעם יש אלימה, ולפעמים יש סתירה בין הדברים, וצריך להבין את זה. לכן אני חושב שעוד פעם, מישהו בן אדם נגיד רגיל, שהוא לא ספורטאי סיבולת ולא הישגי, יכול לעשות הרבה דברים שמי שספורטאי סיבולת, במיוחד הישגי, אם הוא יעשה אותם, יכול להיות שזה ישפר את הבריאות שלו, גם העכשווית ובטוח את העתידית, אבל יכול להיות שזה יפגע לו ביכולות הספורטיביות, ואז הוא צריך להחליט אם הוא הולך על זה בכל זאת.
כן.
וזה הסיכום בעיניי.
בדיוק. וזהו, אני חושב שזה בעיקר בעיה, אתה יודע, תראה, לעורר מודעות, או אתה יודע, פשוט להסתכל על זה אולי מזווית קצת אחרת, כי זה בטוח משהו שעבר בראש של כל אחד מאיתנו, וכמו שאמרת, אתה יודע, סרטון יוטיוב האלה, כולנו מקבלים אותם בסוף, כל אחד מהחברים פתאום שעולה אחרי, הנה, יש את הדבר הזה, או, זה הדבר החדש, החם הבא. כל כמה שנים זה חוזר על עצמו. זהו, פשוט באמת חשוב להכיר, אתה יודע, ופה באמת אמרנו כמה מהדברים, אתה יודע, הכי חשובים, וברגע שמכירים את כל, אתה יודע, את כל הצדדים, גם אפשר בסוף להחליט מה הכי נכון בשביל כל אחד. אז אני חושב שהצגנו את זה, זהו, מעולה. אחלה. טוב, אני חושב שעם זה אנחנו נסיים. וכמו תמיד, אם יש לכם שאלות, כל דבר, אתם תמיד יכולים לשלוח לנו בכל הפלטפורמות שהפודקאסט נמצא בהם, אנחנו ננסה לענות כאן. אגב, ליאור, כבר הרבה זמן לא ענינו כאן לשאלות ונספו כמה שאלות, אז פעם הבאה אנחנו נקדיש גם לשאלות, וזהו, עד הפעם הבאה.